את, את פסקה א', נכון? אנחנו פה בעמוד 15 למטה. אם כי כבר פעמיים למדנו את זה. אולי נקרא את הכל מההתחלה ונעריך במקום שקיצרנו. כי סליק רבי זעירא אשכחי לרבי בנימין בר יפת דעתי וכאמר למשמי דרבי יוחנן נותנים מרדעת על גב חמור בשבת. אמר לי ישר וכן תרגמה אריוך ברבל אריוך מנו שמואל והרב נעמי אמירה אמרה אלא שמעי דאבי מסיים בי ואין תולים תרסקל בשבת. אמר לי ישר וכן תרגמה אריוך ברבל. כשהשירה של הקדושה הפנימית חיה בלב, היא מתרוממת תמיד לחשוף בכל משפט פרטי את הצד המקורי שבקרבו, מפאת התכונה הרוחנית והמוסרית הנובעת מעמקי תורה ודעת השם ודרכיה. על כן הוא מתלבש תמיד עוז שיר ומליצה, גם ביותו עסוק בדברים נראים חתוכים ויבשים. וההבדל שבין ההכרה העליונה הזאת גדול מאוד בין מצב למצב בחיי האדם. ויותר גדול מכל ההבדלים הוא בין המצב של הנפש הישראלית בשעה שהוא שרוי על אדמת נחר, שאז אף אם יהיה מרום ונעלה מאוד, מכל מקום, לפי מידתו ולפי ערכו, יראו לו ההשקפות הפנימיות שהם ערכי התורה הפנימיים, שהם מעבות לקצב הלכות רבות, כעין צל של עניין, כמו שאוב בכלי, לא חי ממקורו. כמו דבר מתורגם משפה אל שפה, שאין לו אותו העוז והחיים שהמקור בעצמו נושא אותו עליו. על כן, במעמד אותה חליפה אדירה שבחיי רבי זעירא, בעלותו למקום חפצו לארד ישראל, מקום חשק לבבו ומקור נפשו וחייו, הנה התרוממו לו כל העניינים, רוחו פותח בקרבו לחוש ולהזין בקשבה יותר בהירה, בכל הלכה את תוכה הפנימי, עמוק עמוק, בלב נכון ומלא רגש קדושת עוז ותפארת. מיני אוזניו שומעות הלכה המקצבת את המשפט האמצעי שבין החובות של הצדק הטבעי והצדק האלוהי, בין חיובם המוסרים של האדם על בעל החיים, לחוס על החמרה דקרירן אפילו בתקופת עמוז, ולרדת בשבילו מחמיון עוז רגשותיו הניסיים שממלאים קרב וכליות, מסי קדושת יום שבת קודש, שהוא כולו מנוחה וקדושה, כולו אומר כבוד, והסתכלות נישאה, טוב להודות להשם. ומהמדויקת צריכה להיות ההכרעה שבין שני הצדדים. מי חכם ויבין פשר דבר, עד למדידת התוכן הפנימי להביא חשבון בין מידת הצדק העיונית למידתה המעשית, ולהבחין בין הרווח שבא על ידי השפעת הצדק המעשי של הסרת צער הבעל חיים, על ידי נתינת מרדעת, על ההפסד של חובה וגם רשות כזו, על החוג של ירידת המחשבה והתנסות הנפש לכל מרום וקדוש. ברידתה אל שפל עסקים נמוכים לפי מריתה. זהו משפט מלך, נותן חוק וקצב על פי יסוד מגמתי פנימי, המדוד ברוב עוזו ליתן מידה ושיעור להמון עניינים פרטיים המתמצעים בין דברים כלליים רבים, נוטלים מהם ונותנים להם כוח ולח. על כן, לא הוראה לימודית לבדי הצריכה לבוא רק ממקור עיון גדול ורחב ידיים, כי מסקנה של עוז מלך ממידת מלכותה של תורת השם פנימה, שבה מלכים ימלוכו ורוזנים יחוקקו צדק. אבל לא ככל החיזיון מתגלה בפנים הנשמה על ארץ חמדה, מקור גי חיזיון לאלה אולי היה צריך להיות כתוב מקום גי חיזיון. לאלה ההרגשות השכליות הכוללות מרחב גדול רם ונישא, ומכל מקום מהן משפילות לשבת עד המדרגות היותר נמוכות שבצורכי החיים המעשיים והמוסריים, לבין מה שמורגש מהן על אדמת ניחר, ערה דחשוכה. רק אין תרגום נשמע שמה ולא אופי מקורי. אני מניח שעד פה הגענו בפעם הקודמת. מישהו חושב אחרת? ישר אמר, חיים פנימיים הנה אני מרגיש. ממקור החיים של דבר השם זו הלכה. וכן אמנם תרגמה אריוך, זה שמואל, בעל השכל המעשי והעיוני, המתמם את החזיונות כולם להסקנה אחת מכוח כללותו האדיר, החכים, היודע שבי לידי רקיע, ואסוות הדרבי על ידי, והלכתי כבתי בדינה. אז ישר, ישר, זה כמו שאנחנו אומרים, ישר כוח. אבל אני חושב ש... שהרב מסביר את ה... מסביר לנו את המשמעות של המילה הזאת, שאומרת, אולי צריך לחשוב למה אנחנו מתכוונים שאנחנו אומרים למישהו, ישר כוח. ישר, הנה, יש לנו פה אולי הסברה, הגדרת המושג. ישר, זה כנראה מה שקשור ליושר. היושר זה מה שעשה אלוקים את האדם ישר. חיים פנימיים הנני מרגיש. ממקור החיים של דבר השם, זו הלכה. ההלכה הפשוטה הזאת, אני חש בה את הממד השירי הפנימי, שהוא המבע של הנפש. יש פה לא רק הוראה טכנית, מעשית, אלא יש פה חיות פנימית, יש פה רוח. מעבר למה שאני שומע ורואה, אני חש, מרגיש, ישנם פה חיים פנימיים ממקור החיים, מהיושר העליון. כי אלוקים עשה את האדם ישר, ושם מתגלה התואם שבין המעמד הסובייקטיבי, הפנימי, המוסרי של האדם, ובין המגמה הכללית, העיקרון, הקו הישר שהולך וחורז את המציאות כולה על פי מקורה, על פי מגמתה, על פי נשמת נשמתה, היושר האלוקי. כל זה אולי כלול בכלל המילה גישר. חיים פנימיים אינני מרגיש, ממקור החיים של דבר השם זו הלכה. אני מרגיש פה את היושר שהולך ומופיע. דבר השם, מדבר השם שמיים נעשו, הוא ברוך פיו כל צבאיו, לעולם דברך השם ניצב השמיים. דבר השם זו החיות הפנימית, נשמת הנשמה של ההוויה כולה, הכוח המחולל, מחיה, מקיים ומעצב את המציאות כולה לתכליתה. דבר השם זו תורה, הלכה, תורה. דבר השם זו נבואה, דבר השם זה הקץ, כך אומרת הגמרא. ומדבר השם זו הלכה, דווקא הגמרא מציינים פה בסנהדרין, אני זוכר שזה בשבת, על כל פנים שדבר השם זו הלכה, זה מופיע בשבת. ודבר השם זה מקור החיים, החיים הפנימיים של כל היש, שמופיעים פה בהדרכה מעשית רק כביטוי שחבק את כל המציאות כולה עד המציאות המעשית. אבל יש פה את כל היושר הנשמתי הפנימי על כל הרבדים כולם, היושר הנשמתי של ההוויה, היושר הנשמתי של האדם, שכל זה הולך ומבטא את ההתאמה אל המציאות של הרצון האלוהי המוחלט, היושר. זו ההלכה. אל תקרי ההלכות, הליכות, אל ההלכות. הליכות עולם לא, אל ההלכות. הליכות העולם הם ההלכות. התהליך העולמי הוא המתגלם בדבר השם, זו הלכה. וכן אמנם תרגמה אריוך, אבל היושר הפנימי, המקורי של מקוריות החיים, הרוח הכללית, האיזון הפנימי של המגמה האידיאלית האלוקית של כל היש, שהולכת ומתגלמת פה בלא רק הוראה לימודית שנגזרת ממקור עיון גדול ורחב ידיים, כי אם גם מסקנה של עוז מלך ממידת מלכותה של תורת השם פנימה, היא כוח החיים הכללי של כל היש, כפי שמגיע בדייקנות שלו, בנוקדנות שלו, אל ההכרעה המאוזנת בין כל הצדדים הכלליים והפרטיים, צדדי מוסר שונים, ערכי עולם הזה וחברה ותחושות ומסעות נפש עולמיים, קוסמיים, כלליים, עולם הבית, והאיזון שהולך ומשקלל את כל אלה ומבא לידי הכרעה, זו הלכה, כל זה אני חש פה. וכן אומנם תרגמה אריוך, המלך זה שמואל. שמואל זה בעל השכל המעשי והעיוני, אחדות שבין שני המושגים האלה, שני הממדים האלה, המתמר את החזיונות כולם למסקנה אחת, מכוח כללותו האדיר והחכים. איש ענק שיודע להכיל את הכללים בפרטים, את הפרטים לאור הכללים, יודע שבילי דרכיה, ומן הסתם שבילי הרכיה זה לא רק המימד המדעי החיצוני ותו לא, אלא מן הסתם מקביל הידע האסטרונומי שלו אל ההנהרה הרוחנית, השמיימית שלו, ונהירים לו שבילי הרקיעה. ומאידך הוא גם מתעסק ברפואה קונקרטית, אסבת הדרבי על ידי הוא זה שידע לרפות את רבי שהאיסטיניס והדין, ומצב הטיפול הרפואי שלו מורכב מאוד. אז הנה הוא יודע למתוח מהמגמות הקוסמיות הכלליות והמטה-קוסמיות עד לכדי הדרכת החיים יודעת לפשר, לאזן בנטיות גופניות וצרכים נפשיים עדינים של איש עדין באופן מעשי ממשי. והלכת הקוותי בדינה, והוא דיין, הוא משפטן, מתעסק בהכרעות ביחס למקצוע החיים היותר יותר גס, יותר אגרסיבי, יותר מכנס אליו את היסודות הנפשיים היותר אלימים וקשים, כספים. ושם הוא יודע להכריע את הדין והלכה כמותו. זו האישיות, זו דמותו של המלך, אישיות מלכותית, הכללות, פרטים בעוצמה נפשית שיודעת להכריע דברים בתוך חברה. אמנם בזה עוד ההגבלה מדויקת כל צורכה, רק הצד האחד עד כמה לרדת מהצדק הנשגב של תורת חסד הכללית והרוממה המתנסית בקדושתה ביום שבת קודש, עד השגחה על צער בעל חיים. זה נובע ממקור ההוראה, אפילו תהיה עיונית, רק רוממה ורחבה. אמנם הצד המוגבל הנמרץ שבצד המעשי להבחין כמה ירידה טובה וכמה היא כבר מזקת, בין הסרת צער לסיבוב עונג, בין מרדת לטרסקל, זהו אמיתת כוח הכרעה מעשית, הבאה מעומק כוח העיון השלם, הנשלם לכל רוחבו וצדדיו, שרק תרגום יכול להיות ממנו בבבל. וכמו חיים חדשים נראים בדברים בארץ חיים, שראוי לקרוא מעומק לב עליהם ישר, בכוח חדש. אמנם כבר תרגימה אריוך בבבל, אבל מערב ההבדל בין ההוראה מוצצת שמה לשומע אור כהה, לבין האור הזורח מזה בהישמע הדברים, במקומם הראוי להם מציון מכלל יופי, אלוקים הופיע, יקראי לשמיים מעל ואל הארץ לדין אמור, יספו לי חסידיי קורתי וריתי עלי זבח. אומנם בזה עוד ההגבלה מדויקת כל צורכה. רק הצד האחד, עד כמה לרדת מהצדק הנשגב של תורת חסד הכללית ברוממה המתנסית בקדושתה ביום שבת קודש, עד ההשגחה על צער בעל חיים. זה נובע ממקור ההוראה, אפילו תהיה עיונית, רק רוממה ורחבה. אמנם הצד המוגבל, הנמרץ, שבצד המעשי להבחין כמה ירידה טובה וכמה היא כבר מזקת, בין הסרת צער לסיבוב עונג בין מרדת לתרסקל, זהו אמיתת כוח ההכרעה המעשית, הבא מעומק כוח העיון הנשלם לכל רוחבו וצדדיו. ישר זה לא רק על הצד הזה של יכולת ההכרעה בין המתח שבין האידיאל והאחריות ביחס לרוממות החיים, ההוויה, התרבות כולה באור קדושת השבת שתלך ותרומם פה את כל יהיה, ועד כמה צריך לתת יד לוויתור על המתח הפנימי האידיאלי המרומם של הקדושה הזאת, כדי לשים לב לצורך של בעל החיים המצטער שאפשר להקל מעליו. וההכרעה הזאת שאומרת שיש לרדת עד הרמה של שימת המרדת, אז זה חצי מהעניין של האישה, זה רק בחינה אחת. אבל יש פה עוד אספקט שגם עליו מופיעה פה ההתפעלות של רבי זהירא, כי ישנה הכרעה שמרדת כן ותרסקל לא. אמר לי מישהו פה אחרי אחד השיעורים, אני לא זוכר אם אמרנו את זה לפני כולם, שכנראה תרסקל זה סל שכנראה נותנים בו אוכל. זאת אומרת, אולי זה מין סק כזה, או סל כזה ששמים שם את המאכל של הבהמה, של החמור, ותולים לו את זה עליו, ואז אולי הוא אוכל תוך כדי הליכה. על כל פנים, זה כבר לא הסרת צער של החמור דקריר לי אפילו בתקופת תמוז, אלא זה כבר גרימת עונג לבעל החיים. אז פה את זה כבר מכריע שמואל, או מכריע רבי יוחנן, אומר רבי בנימין בר יפת בשם רבי יוחנן, כמו אמנם מה שהכריע שמואל, בניגוד לדעתו של רב, שרב כנראה לא דיבר על התרסקל, ואילו רב יוחנן הוסיף עוד סעיף שגם אותו אמר שמואל, ואמר עשרת צער כן בשבת, בשביל זה כדאי לרדת מהגובה העליון של ההתמסרות הנפשית אל קדושת השבת ולהתמלא ב לתת מקום לתחושה המוסרית הנמוכה, הפשוטה והטבעית של עשרת צער מבעל החי. אבל עד כדי התשומת לב אל גרימת העונג לבעל החי, זה כבר לא, אם כבר, אז וקראת לשבת עונג. תעסוק, הערך של קדושת השבת חשובה יותר. וההכרעה הזאת זה השלמת הצד השני, עוד אספקט, שגם פה באה הכרעה בעוד בחינה של דילמה. אמנם בזה עוד ההגבלה מדויקת כל צורקה, רק הצד האחד, בזה שהוכרע בין השבת לבין המרדת, ההגבלה מדויקת כל צורקה, רק צד האחד מוצא בזה. עד כמה נרדת מהצדק הנשגב של תורת חסד הכללית והרוממה המתנסית בקדושתה ביום שבת קודש, עד השגחה על צער בעלי חיים. זה נובע ממקור הוראה, אפילו תהיה עיונית. רק רוממה ורחבה, אין ספק, זו הוראה שהיא תופסת, חובקת, זרועות עולם. מלמעלה ומלמטה. ומכל מקום, אמנם הצד המוגבל הנמרץ שבצד המעשי, החשבון ביחס לשבת ורמת המיתון של התמסרות אליה, למען החשבון המוסרי, הטבעי, הפשוט, ובוודאי יש לו מבט תהומי, אמנם יש פה עוד ניואנס בין שני צדדים בתחום הקונקרטי, המעשי. פרסקל לא, מרדת כן. הצד המוגבל הנמרץ שבצד המעשי, להבחין כמה ירידה טובה וכמה היא כבר מזקת, בין הסרת צער לסיבוב עונג, בין מרדת לטרסקל. זהו אמיתת, או אולי זה צריך להיות כתוב, זוהי אמיתת כוח ההכרעה המעשית, הבאה מעומק כוח העיון הנשלם לכל רוחבו וצדדה. תפיסת הרוחב הנשמתי, האידיאלי, העולם הבא היא של קדושת השבת, והירידה לניואנסים הדקים בתחושות המעשיות של החיים הארציים, החומריים, הבהמיים. זה המבט השלם. שרק תרגום יכול להיות ממנו בבבל. כל כך לחוש את הרוח, את הפנימיות, את המקוריות, כפי שהולכת וחודרת את פרטי הפרטים, בהבחנת הניואנסים בין הפרטים, מה שקולטים מזה בבבל, זה רק תרגום. וכמו חיים חדשים נראים בדברים בארץ חיים. זה כל כך מהותי לארץ חיים, ארץ החיים של האומה, ששם מופיעים החיים הממלכתיים שלה, רוחה המלכותית, מלכותה של תורה, שהיא כמו חיי מלוכה. שוקלת את הכללות עם כל מרחביה, עם כל החשבונות הפרטיים מכל הצדדים הרבים והמגוונים והאיזונים המדויקים בין כל החשבונות האלה. זה ההיקף המוחלט של חיי ארץ ישראל. הגמרא אומרת, הרב מסביר את זה בעניה ב עם כל הימים דיו, עם כל החרשות, כל עצים קולמוסים, כל אנשים לבלרים, הם אי אפשר לכתוב חללה של מלכות. אם אני זוכר מה הרב מסביר שם, מלכות זה הנהגת מדינה, הנהגת ממשלה. על מנת לעמוד על דעתו של ראש ממשלה את כל השיקולים שהוא צריך לעשות, המורכבות של השיקולים הם כל כך רבים, כל כך מקיפים, מורכבים מכל כך הרבה שיקולים כלליים ושיקולים פרטיים, עד שאין אפשרות לפרט את זה בשום הגות קונקרטית. זה לא דבר שהוא ניתן להיות מוסבר. ומי שלא נמצא על כס השלטון, על כס המלכות, לא יוכל להכיל, לא יוכל להגיע לעומק האחריות שנצרכת לאור המבטים שצריכים לשקלל כל כך הרבה צדדים. בצורה כל כך מורכבת וכל כך עמוקה. זו גם תורת ארץ ישראל, תורת המלכות, או מלכות התורה. הרוח הזאת שהיא כוללת כל כך הרבה צדדים מורכבים, מנוגדים, שונים, ברמות שונות, בעולמות שונים, ואת כולם צריך לנתב לכלל מסקנה מכרעת, סוחפת את הציבור אחריה, זה מה שחש את התודעה הזאת, את התובנה הזאת, התמלא רבי זיירא באופן שלא יכל לחוש אותה בחוץ לארץ. אז עם כל הערכה והרצה העצומה שהיה לו לשמואל, הוא רק פה מארץ ישראל מבין את גדלותו של שמואל, ועד כמה אי אפשר באמת למצות את התודעה הזאת בבבל, שהיא מאוד טבעית לחיי ארץ ישראל, שפה זה מקום מלכות, פה זה מקום המדינה, פה זה מקום האומה בצורתה הכללית, ולא רק הקהילתית, האישית, המשפחתית, הפרטית. מה רב ההבדל בין האורה המוצצת שמה לשומע אור כהה? אתם רואים את המטבע הלשונית הספרותית היפהפייה הזאת, שומע אור. זה כמו שומעים את הקולות, אתם מבינים? רואים את הקולות, הבנתי. זה רואים את הקולות, אז פה הוא שומע אור כהה. לבין האור הזורח מזה, בישמע הדברים במקומם הראוי להם. כי כשרואים את הקולות, שומעים את הנראה, זאת אומרת שזוהי תובנה או תודעה נשמתית. כי בתודעה החושית הממשית אנחנו שומעים באוזניים ורואים בעיניים וכולי, ויש את המפרט של התפקודים החושיים, איש על מחנה ואיש על דגלו במיקום שלו בגוף. אבל האישיות שלנו באמת בעומק העניין היא לא העיניים רואות ולא האוזניים שומעות. והראיה כאשר נפרדת הנשמה מהגוף, יש עיניים ויש אוזניים, אבל לא רואים ולא שומעים. יוצא שמי ששומע זה הנפש, והנפש זה מעבר לעיניים, זה מעבר לאוזניים. הנפש היא גם שומעת, הנפש היא גם רואה, ובנפש זה תפקוד אחד, זו תודעת החיים. שם בתהום הנפש גם ההגדים החושיים הם מתמזגים לכלל תחושה אחת, הודעה אחת, מושג אחד, רעיון אחד, זרם חיים אחד, סובייקטיביות אחת. שם את הממד הסובייקטיבי אי אפשר לחוש בחוץ לארץ. את עוצמת החיות הפנימית, זה התוכן של ארץ החיים. הכלליות בכל יופייה היא מוחשת ביופי הנשמתי שלה, בשמע הדברים במקומם ראוי להם. מציון, מכלל יופי, אלוהים מופיע. ציון כוללת את כל הגוונים, את כל הצדדים. יקרא אל השמיים מעל, לרוחניות, ולארץ לדין עמו, הדין והמשפט, להנהיג פה את הארציות, את המציאות העממית, הלאומית. בשביל להופיע את הרוח הזאת, אספו לי חסידיי, כותב ריטי עלי זבח. פה מופיעים גדולי הרוח, מעבר לשער הרגיל, למידה הרגילה של הצדק וההגינות של האדם הטוב והצדיק, החסיד, שהוא נעלה מעבר למידה הנורמטיבית. חסידיי, כותב ריטי עלי זבח, אלה הם שיוכלו להקיף את כל הצדדים האלה במלוא גדלותה. כן? הגיע, כי היה ענק. היה ענק והגיע. ומכל מקום התודעה הפנימית, הרוממות רוח הפנימית, היא הקדושה הפנימית, היא איננה מספגת בלב השומעים, יכול להיות שגם לא בלב שמואל, נתאר לעצמנו אם, אם האריוך הזה היה עולה לארץ ישראל. איזה מין, אם אצל תלמידו, אם אצל סתם קטן ממנו, רבי זירא, מתחולל אצלו מין תחייה רוחנית, אדירה כזאת. יש גדולים גם בחוץ לארץ, אמנם להגיע למלוא הגדלות שהם מסוגלים אליה לו היו בתנאים של תחת השרתה של האומה במעמדה המלא, אז ההישגים שלי, שלהם מבחינת התודעות הפנימיות היו מכפלות מכפלות אחרות ממה שהם עשינו.
קשור בזה ששכינה
גלתה
לבבל?
לא שומע?
ששכינה גלתה לבבל, זה גם...
שכינה בכל מקום. בכל מקום שגלו ישראל, שכינה עמהם. אז כן, תורה. כל פנים, כוח התורה ממשיך. סוגיה חדשה. תנו רבנן. מעשה באחד שמתה אשתו, הניח על בן לינוק, ולא היה לו שכר מניקה ליתן. ונעשה לו נס ונפתחו לו דדין כשני דדי אישה והניק את בנו. אמר רבי יוסף, בואו ראה כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה. אמר לאביי, עד רבה, כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית. אמר רבי יהודה, בואו ראה כמה קשים מזונותיו של אדם שנשתלו עליו סדרי בראשית. אמר רב נחמן, תדע למתרחש ניסה ולא עברו מזוני. כן, אז הסיפור פה הוא ברור, אין הרבה מה להסביר, אולי הסיפה היא נראה שהיא קצת מסביר. אמר רבי יהודה, בואו ראי כמה קשין מזונותיו של אדם שנשתלו עליו סדרי בראשית ולא זכה להיפתח לו שערי שכר. זאת אומרת, יש פה הצעה לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, עד שאתה בורא לו דדין באיזה נס מוזר כזה שהוא מניק את בנו, ארגן לו איזה ארנק שימצא ויתן ויזכור מנקת. למה צריך לעשות נס מוזר כזה? למה אתה שמזונותיו של אדם קשים, יש קצבה, מה שיש, יש קשים מזונותיו של אדם וזה לא משנים. נס יותר קל לעשות מאשר לשנות את שנגזר על האדם במזונותיו. אמר רב נחמן, תדע שאומנם קשים זה מתרחש ניסה ולא עברי מזוני, או סתם לתן לו ארנק, סתם שתן לו בקבוק. טוב, אז לא היה בקבוק, זה גם כן צריך לארגן, לארגן בנס. בכל פנים, יכל לקבל מזה הרעיון בו. טוב, נראה מה הרב אומר. תנו רבנן, מעשה באדם אחד שמתה אשתו והניחה לו בן לינק, ולא היה לו שכר מניקה ליטה. כן, כי אז... לא היה כמו בימינו, ופלסטיקים לא היו, בקבוקים לא היו, ואם לא הייתה אימא, הייתה צריכה להיות מנקת מן העבריות, ותיניק לך את הילד. אם לא הייתה מנקת, אז לא היה תינוק. אז זה פשוט הפיקוח נפש. ונעשה לו נס, ונפתחו לו דדים כשני דדי אישה, והניק את בנו. הנס והטבע מדי יוצר אחד קוננו. צור כל העולמים ברוך הוא. אין סדר, אין ציור של פועל אשר לא חקרו, אשר לא, אני יודע איך לקרוא את זה, אשר לא חקרו אולי, החוכמה, החסד, הגבורה והתפארת האלוהית, לגלות בהם אור טובו והדר מלכותו. ההתפתחות והדליגה, הסדר המכוון והמקרה. כולם יחד נשקלים עם המשקול דעתו של אל דעות ברוך הוא, להוציא כלי למעשה, לפיד זר עם החיים והטוב. אנחנו מפני הרגל נחלק בנס לטבע, על פי ההבדל שבין התמידיות והמקרה הרחוק. אבל כהכלל, כן היוצא מן הכלל, יחדיו יעשו חטיבה שלמה. כן הנס והטבע בחוברת יתקשרו למעשה שלם. אמנם הורגלנו לחשוב כי רק לצורך דבר גדול וכולל יעשה נס, אבל עלינו לדעת שכאשר אנחנו מקיפים מבט כללי על החיים, לא נדע להבדיל בין דבר גדול וקטן. הכל מתקשר יחד, הכל מתעלה ועולה, ואין דבר הקטן שבקטנים שלא יהיה נכון להיות יסוד מוצד לדברים הגדולים והגדולים. ונבדל ביניהם כי אם בין רבבות אלפי שנים, פחות או יותר, שהם כטיפה אחת בים הנצח. על כן במקום אשר החוכמה העליונה תקווה יתד להעשות נס, לראות כוח חיים של דליגה בסדרי הטבע, אין לנו להתפלא גם כן אם יהיה אף לתכלית הנראה, או אולי הנראית, היינו אומרים בימינו, בעינינו קטנה ודלה. וזה יהיה לנו לעידה, שאין לנו כלל כל דבר קטן במציאות, כי הכל גדול הוא. הכל יצא מידי מיד אדון עולם שמעשה גדולים עד אין חקר. ונס נכון הוא לעשות אפילו במערכות הבנייה של גוף האדם, גם לטובת יונק שדיים, אחד לחלקלהו. ויש בטח על זה צפייה מקדם, מאז, שזהו הזמן, זה המקום, זה האיש, ראוי הוא להיפגש במעמד יוצא מכלל הסדר של הטבע המונהג באופן כזה, גדולים מעשי השם, דרושים לכל חפציהם. תנו רבנן, נעשה באדם אחד שמת אשתו וניח לו בן לינק ולא היה לו שכר מניקה ליתן, ונעשה לו נס ונפתחו לו דדים כשני דדי אישה וניק את בנו. הנס והטבע מדי יוצר אחד קוננו. צור כל עולמים ברוך הוא. אין משהו מיוחד בנס, ואין מציאות אלוקית יותר בנס אשר בטבע. כי אם רק תתבונן בן אדם, אז תראה שעצם מציאות הטבע זה דבר מדהים, אולי יותר מכל נס שאתה יכול לעלות על דעתך. כי הטבע הוא, איך אומרים, נס מתמיד. כי מישהו יודע להסביר למה יש חוקים? אף אחד לא יודע. זוהי אנטינומיה שכלית. זה מעבר ליכולת ההשגה השכלית שלנו. אז זה נס מדהים. עצם מציאות, חוקי טבע. וזה נס מדהים כי זה מתמיד. למה באמת החוקים מתמידים? זה מהשאלות שאנחנו לא נוהגים לשאול, כי אין מה לשאול, כי זה כך, אין הסבר. באמת אפשר להוכיח שמבחינה לוגית אי אפשר להסביר את זה. אז הכל אלוקי, זה מופע אלוקי, כמו שזה נס זה מופע אלוקי, הכל אלוקי. הנס והטבע מדי יוצר אחד קוננו, צור כל עולמים ברוך הוא. אין סדר, אין ציור של פועל, אשר לא חיקרו. אני חושב שככה. הצעתי חיקרו, החוכמה, החסד, הגבורה, בתפארת האלוקית, לגלות בהם אור טובו והדר מלכותו. כל סדר, כל ציור של פועל, אם תרד לעומק חיקרו, אם תחקור אותו אטום, תגלה שיש שם חוכמה, חסד, גבורה, בתפארת אלוקית. ובסדר, בציור של פועל, שבחיקרם ישנם החוכמה, חסד, הגבורה, בתפארת אלוקית, זו אפשרות לגלות בהם בחוכמה, החסד, הגבורה והתפארת האלוקית את אור טובו ואדם מלכותו של צור כל העולמים, ברוך הוא.
מה
דווקא
הסדר הזה?
לא הבנתי מה אתה שואל. לא יודע למה דווקא הסדר הזה, רק אני רגיל בשאלות האלה לענות ברוח הרמב״ם. ואם למשל היית, הדברים היו לרצון לך והדברים היו משתנים בסדרה, אז גם אז מישהו היה שואל למה בסדר ההוא. אז כדי שלא יימצא מי שישאל למה בסדר ההוא, הסדרו בסדר הזה. אם מוכרח להיות איזה סדר, יש פה רשימה של כמה דברים, אז מישהו צריך להיות בהתחלה, מישהו צריך להיות בסוף, מילא היו שניים באמצע. על כל פנים, יש שם במציאות גם חוכמה וגם חסד, גם גבורה, גם תפארת. ואין דבר שאין שם את היסודות האלה. וזה מגלה את אור טובו ואדר מלכותו של צור כל העולמי. במציאות אנחנו מגלים התפתחות ודליגה, אבולוציה וגם התקדמות, לא באופן אבולוציוני. כלומר, אם אנחנו נסביר את המושג אבולוציה במשמעות של טבע, אני חושב שכיום כבר כלול בכלל המילה אבולוציה גם דליגה, אבל אם נסביר את המושג אבולוציה כהתפתחות, אז כי אז הדליגה זה התקדמות, בלא שהשלב הקודם הוא מחייב את השלב הבא. הסדר המכוון והמקרה כולם יחד נשקלים הם בשיקול דעתו של אל דעות ברוך הוא. במציאות, איך נקרא לזה? אולי אפשר לקרוא לזה בטבע, אבל אם נקרא לזה בטבע, זה לא כמו שקיים משתמש. זאת אומרת, זה בתנאי שמבינים את המושג טבע בצורה בוגרת, עשירה, לא כמו שלפעמים המון הרחב, אולי גם האנשים מדעיים, הם מבינים את מושג טבע, או הם ברושם של מושג טבע. זה עוד מתקופת מדעי הטבע הישנים, נקרא להם תקופה של לפני, כן, לא יודע כמה שנים, כמה עשרות שנים ויותר. אבל כיום, כמו שאמרנו, בטבע, אז כבר מדעי הטבע יודעים שאנחנו לא יודעים. הרוב הוא לא ידוע. ועל כל פנים יש פה ממדים אקראיים, יש פה ממדים דטרמיניסטיים, יש פה ממדים הכרחיים, אבולוציוניים, ויש ממדים שהם תכליתיים. מוחשת התכליתיות בתוך הטבע עצמו. התכליתיות, לא רק במשמעות התכליתיות אריסטוטלית, שתפקיד המחצבים להזין את הצמחים, והתפקיד הצמחים להזין את בעלי חיים. לא, יש עוד הרבה יותר מזה. ישנה מגמה פנימית, בלשוננו זה מה שנקרא השגחה. זאת אומרת, מגמה תכליתית שעומדת ביסוד ריקום ההוויה כולה, גם בשלביה היותר ראשונים, שאילולי התכליתיות הזאת לא הייתה מתרקמת הקוסמולוגיה אל האיכויות העתידניות בתום תהליכים של מיליארדי שנות אבולוציה קוסמית. גם ממדים כאלה נמצאים. אז הכל יש, כל זה כלול כיום במילה טבע. ואם נשתחרר במילה טבע, אז נגיד המציאות. על כל פנים, במציאות האלוקית הכל יש, כי ההתפתחות, דליגה, הסדר המכוון והמקרה כולם יחד נשקלים הם שיקול דעתו של אל דעות ברוך הוא. רק אומר, אני קצת מדבר בשפה מדעית, כי צריך לשים לב, כי הדברים האלה נכתבו, אני חושב, הרבה לפני שהשפה המדעית סיגלה לעצמה את הדיבורים, כי מה שכתוב פה זה מאוד מאוד, כמה שידוע לי, מאוד מאוד מקובל על המושגים המדעיים האקטואליים ברגע זה. אבל צריך לחוש כמה שהאיש הזה היה חכם, ועד כמה שהוא עוד בזמן האוריינטציה הייתה הרבה יותר פרימיטיבית ממה שהיא נמצאת בימינו. הוא אף פעם לא הלך שבי אחרי האוריינטציות המדעניסטיות הגולמיות, הוא כבר תפס איך שהדברים נראים בצורה יותר מתקדמת. לא, אני מנסה להגיד שבשורות האלה הרב מקדים את זמנו. טוב, זה לא חידוש, הוא תמיד עושה את זה. על כל פנים, ההתפתחות והדליגה, הסדר, המכוון והמקרה, כולם יחד נשקלים מהם בשיקול דעתו של אל דעות ברוך הוא, להוציא כלי למעשה. להפיץ זרם החיים והטוב. ככה מופיע החיות, ככה מופיע הטוב, ככה מופיע הזרם, המגמה של הכל. אנחנו, למה בשפה שלנו יש מושגים כאלה של נס, טבע, ונס אומרים ממש עם עיניים מהירות, וטבע אומרים עם עיניים כבויות? למה? זה בגלל החולשה שלנו. אנחנו מפני הרגל, נחלק בנס לטבע, על פי ההבדל שבין התמידיות והמקרה הרחוק. כי מה שקורה כל יום, אנחנו נמצא טבעי, אנחנו לא מתפעלים מזה, זאת אומרת. השאלה הפרובוקטיבית שהצבתי מקודם, למה יש חוק? זו שאלה, איך אומרים, לא נימוסית. לא נוגעים לשאול את זה אחת לכמה דקות במשך היום. אבל זו שאלת ילד שבאמת אפשר לשאול אותה כל שנייה. רק אנחנו לא עושים את זה. כתוצאה מזה, אנחנו, חוק זה חוק. אם זה חוק, זה בסדר. הוא לא מפליא אותנו. אנחנו לא מתפעלים מזה. כי זה תמידי. אומנם מקרים נדירים הם מזעזעים אותנו. אבל זה מבחינתנו, מפני הרגל אנחנו נחלק בנס לטבע, על פי ההבדל שבין התמידיות והמקרה הרחוק. אבל ככלל, כן יוצא מן הכלל, יחדיו יעשו חטיבה שלימה. המקרה הנדיר הוא לא לגבינו יוצא מן הכלל, אבל יש איזו ספירה שמבחינתה זה פשוט הכלל. המבט, איך נקרא לו עכשיו, האלוקי, המבט, הוא לא הולך שבי אחרי חוסר תשומת לב, כמו שאנחנו נוהגים לנהל את חיינו, אלא המבט הער והמקיף, אז תופס את הכל כאורגניות אחת, וכל התופעות, לו גם יותר נדירים, נדירות, שישנם באיזשהו מקום במציאות, זה חלק מן המציאות. זה בא מסוד המציאות, או איך נקרא לזה, שמש באיזה ניסוח פרובוקטיבי, מחוק המציאות. רק החוק, זה לא על פי החוק הרגיל שלנו. בוא נדבר ללשון המהר"ל. זה הסדר של העולם, זה הסדר של המציאות. מהסדר האלוהי, אז מופיע הנורמה, ומופיע משהו לא בנורמה. הכל יעשו חטיבה אחת, חטיבה אידאה צורנית, חיונית, אופיית אחת. אורגניות צורנית. מגמה, נשמה, אופיית. זוהי חטיבה. כי הכלל, כן, היוצא מן הכלל יעשו, יחדיו יעשו חטיבה שלמה. זה עניין אורגני, אופיי אחד. כן, ניס, אני תיקנתי לעצמי פה, אני מציע שתהיה פה נקודה אחרי חטיבה שלמה במקום פסיק. כן, הנס והטבע בחוברת התקשרו למעשה שלם, אמנם הורגלנו לחשוב כי רק לצורך דבר גדול וכולל יעשה נס, אבל עלינו לדעת שכאשר אנחנו מקיפים מבט כללי על החיים, לא נדע להבדיל בין דבר גדול וקטן. גם מושגים שדברים חשובים וגדולים ומסוגים, מושגים קטנים ולא חשובים, גם אלה הם, גם החלוקה הזאת זו חלוקה סובייקטיבית. על פי הנורמה והרגילות שלנו. אבל באמת, הכל מתקשר יחד, הכל מתעלה ועולה. ואין דבר הקטן שבקטנים שלא יהיה נכון להיות יסוד מוסד לדברים הגדולים שבגדולים. איך אנחנו אומרים, האשכנזים אומרים את זה בראש השנה, השווה הוא משווה קטון וגדול, בכל מאמינים שהוא מלך העולם, השווה הוא משווה קטון וגדול, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, בזכות ויוותר יעקב לבדו. למה נותר יעקב לבדו? שב על פקים קטנים, למדת שפקים קטנים ונשגבו את השם לבדו ביום ההוא, קשר ביניהם. הכל עניין אחד. איך הרב מתבטא באיזשהו מקום? אין קוטן בגודל. ומעניין לעניין זה אותו עניין. זה, אתם מרגישים שזה ממשיך מרוח הדברים של הפסקה הקודמת. המלך הוא כזה. המלכות התורנית היא גם כן כזאת. אין קוטן בגודל. הגודל, עם כל ההיקפים של, של שבילי הרקיע, צריך לחדור עד התחתיות, המעשיות, בפרטי הפרטים, היותר מפורטים של החיים. זה סוד החיים, זה סוד מקור החיים, שכולל את הכל.
זה שמעשה פה נסע
סימן לזה
שזה
באמת
הדבר
הגדול
מהצורך,
אתם רואים את זה? לא, 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 לא. זה בלי...
אני כותב פה שזה... שלא יהיה נכון...
אתה לא צריך, לא צריך... טוב, אולי, אולי בסדר, אתה צודק. זה סימן, לנו נראה שזה משהו קצת מגוחר, זה משהו קטן. ופתאום נעשה נס. אז זה בא להגיד שזה גדול, או זה בא להגיד, אין דבר כזה קטן. אבל אם אין דבר כזה קטן, אין גם דבר כזה גדול. זה בא להגיד שהחלוקה שלנו בין המושגים, היא כולה צריכה להכיר שהיא, יש לה מקום קטן. והוא המקום שלנו. אבל המציאות, יש לו ממדים אחרים, שהיא למעלה מהמושגים שלנו. אתה רוצה להגיד שזו המציאות הגדולה? טוב.
אותו ילד שגם מביא חיה אותו.
גם אליהו עשה את זה וגם אלישע עשה את זה, כן. אז אתה רוצה להגיד שאתה רוצה להביא דוגמה למה שאומר פה הרב, שאין לך דבר קטן שבקטנים, שלא יהיה נכון להיות יסוד מוסד לדברים גדולים שבגדולים. טוב, אתה נתת לנו פה דוגמה, בסדר. זה אספקט, אבל באמת ממה שאני הסברתי, באמת לא הסברתי כל כך, בעל פה מה שאמרתי, לא כל כך הסברתי את המשפט הזה של הרב. באמת ההערה שלך מסבירה אותו, זאת אומרת, נותנת דוגמה לו. כי הרב פה מנמק שתראה שאין קוטן בגודל, בגלל שכל קוטן בסגמר של דבר יוביל לגודל. כל פנים מסוגל להוביל לגודל. אני דנתי מכימון אחר, כי המושגי גודל וקוטן הם מושגים סובייקטיביים. ומילה במציאות מצד עצמה היא איננה כפופה אך ורק למושגים שלנו. יש צפירה אחרת, ומבחינתה אין קוטן, אין גודל, יש אלוקיות.
בכל
זאת
יש
קריטריון למתן נעשה נס מתי לא. אבל לא טוב, זה בדיוק מה שהוא עכשיו מסביר. הוא מסביר שבאמת הנס, הטבע, מבחינה אלוקית, אין הבדל. זה לא... זה שנקרא ים סוף, זה לא דבר הרבה יותר מדהים מבחינה אלוקית מזה שאני מרים פה עכשיו את הכוס. זו היא תופעה מדהימה באותה מידה, ביחס לקדוש ברוך. כי אין פה שום דבר מיוחד. זה חלק מהמציאות, זה חלק מהמציאות. עכשיו, זה הרעיון שהוא בא ללמד אותך פה. זה נכון שאנחנו מבחינתנו, אז יש הבדל בין מה שאנחנו רגילים ובין מקרה רחוק, בין טבע לבין נס. זה נכון שאנחנו לפי חולשתנו לא מתפעלים כל כך מהטבע ומאוד מתפעלים מן הנס, טוב, אבל זה על פי הערכים הקטנים שלנו. אבל המבט האחר שלהפך, המאורע המוזר הזה שראה פה נס, והנס הוא מוזר, כי אנחנו רגילים שמתרחש נס לנביא, מתרחש נס למשה ובני ישראל. שיקרה זה משהו תופס נפח בהיסטוריה, אז שם שייך נס. אבל במקום שהבן אדם, איזה שכנה תתנדב לו ותגיד, אדוני, אתה יודע מה, בוא אני אעזור לך להציל את, את היתום המסכן. אז הראה לו נס. איך להסתדר קצת בצורה אחרת. שמה צריך להתרחש נס? אז זה בא להגיד, המקרה המוזר הזה, הוא העיר את תשומת ליבם של חכמים, והם דנים על זה. ואני עוד פעם, דומני שחוץ מהרעיון הנכון שלך, שהרב אומר אותו, זה פשט מה שאתה מסביר פה. זה פשט בתוך דברי הרב. שזה בא להסביר לך שכל קוטן הוא גם גודל. אל תגיד שדברים לא חשובים, כל דבר חשוב. כי כל דבר עלול להיות בהמשך הדברים, קשור לאיזה דבר גדול. אבל אני מוסיף פה, אם אני מדייק, אם אני מבין ברוח הדברים של ראשי דבריו של הרב, שהוא אומר אספקט נוסף, לא רק את הטיעון הזה שאתה מבחין בו נכון, אלא הוא מסביר שכאשר עלינו לדעת, שכאשר אנחנו מקיפים מבט כללי על החיים, לא נדע להבדיל בין דבר גדול וקטן. זה דבר שעומד בפני עצמו. למה לא נדע להבדיל? כי אין להבדיל. זה לא על פי המושגים שלנו. ההיקף הכללי של המציאות, ההיקף האלוקי של המציאות, הוא לא מנהל את העולם על פי מידותינו בלבד. יש ספירת חיים אחרת. במאורע כזה, הוא הסרת המסך בפני היכולת שלנו לעורר את תשומת ליבנו אל הנקודה הזאת. וזה עוד אספקט. הכל מתקשר יחד, הכל מתעלה ועולה, ואין דבר קטן שבקטנים. זה טיעון אחד וטיעון שני. טיעון שני זה מה שאתה אומר, זה מה שאומר פה עכשיו. ואין דבר קטן שבקטנים שלא יהיה נכון להיות יסוד מוסד לדברים הגדולים שבגדולים. ואין הבדל ביניהם, כי אם בין רבבות אלפי שנים, פחות או יותר, שהם כטיפה אחת בים הנצח. מה ההבדל בין טבע לנס? זה שיוצא לך מבום גדול לפני כך וכך מיליארדי שנים, אז בתהליכים אבולוציוניים של מיליארדי 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 תהליכים, אז בסוף נוצרים החיים. אבל לכל זה אנחנו קוראים טבע. איך פתאום נוצרים חוקי בוטניקה מחוקי פיזיקה? איך נוצרים חוקי פיזיקה מחוקים כימיים? איך נוצרים מנתונים קוונטיים נוצרים נתונים פיזיים? איך במערכת שיש בה רק מערכות קוונטיות, כימיות, פיזיות ובוטניות, יש פתאום ביולוגיה, ואיך פתאום יש פסיכולוגיה? אבל זה אנחנו אומרים תהליכים אבולוציוניים קוסמולוגיים, וככה זה. מה זה ככה זה? זה דבר בלתי מוסבר, בלתי נתפס, בלתי... כל תנפיק איזה רעיון של איזה נס הכי מדהים שאתה יכול להגיד, הוא לא מתקרב לקרסולי התופעה הזאת. תחיית המתים? קטן מאוד תחיית המתים. הופעת החיים זה משהו הרבה יותר מדהים מתחיית המתים. נוגעים לחשוב שתחיית המתים זה נס גדול. נס גדול, נס קטן מאוד. קטן מאוד לעומת מה שכבר הראה. אז הנה ככן, אלא מהי? למה אנחנו קוראים לזה טבע? כי זה תהליכים של מיליארדי שנים. לא. ומיליארדי שנים חלקי נצח, כמה זה שווה? אפס. אז בפרק זמן אלוקי, שזה פרספקטיבה של נצח, אז שנייה או מיליארדי שנים, זה אותו זמן. זה שווה אפס וזה שווה אפס. שנייה חלקי נצח. מיליארדי שנים חלקי נצח. שניהם אפס. שניהם, אז מה ההבדל בין נס לטבע? זה תהליך לוקי, זה תהליך לוקי. על כן, במקום אשר החוכמה העליונה תקווה יתד לעשות נס, והנה ככה, יש והדבר מתרחש כנס. מדהים אותנו. אותנו זה מדהים. לא קרה שום דבר מדהים בנס, אבל אותנו, על פי מבנה שלנו, זה מדהים. להראות כוח חיים של דליגה בסדרי הטבע, זו הגדרת המושג נס. נס זה כוח חיים של דליגה בסדרי הטבע. דליגה, זאת אומרת, נס זה לא מקרה, אתם מבינים? יש הבדל בין מקרה לבין נס. מקרה, זאת אומרת, דבר שהוא פועל שלא על פי חוק. יש מקרים בטבע, בוודאות, כיום אנחנו יודעים. לא כל דבר יש פה חוק. והטבע כיום ודאי כולל גם מקרה. אבל חוץ מזה יש ממד ששמו נס. נס זה דליגה. דליגה זה התקדמות לכיוון. יש ואתה יכול לעשות תהליך, זה הליכה. הדברים הולכים כמעה כמעה. עקב בצד גודל או צד רגל נשענת, רגל המתקדמת היא נשענת על רגל המונחת, על הקרקע. אז יש עניין תהליכי. דילוג זה מצב שמתקדמים בכיוון התכליתי, רק לא בתהליך, אלא מעבר לתהליך, המגמה המושגית, זו הגדרת המושג נס. ואין להתבלבל. סליחה? נכון. זה ניסוח יפה. דילוג על שלבים. בתוכנית. כי אם אין תוכנית, זה לא נקרא נס. וייתכן שמה שאני מעיר פה, זה יהיה רקע למה שמתאר לעצמי הרב יגיד בהמשך. כי זה אומר נס, זה אומר נשתנו עליו סדר בראשית. זה לא נס, זה סתם מקרה. על כל פנים, פה הוא מגדיר נס, פה אנחנו בשיטת רב יוסף עדיין. שהוא אומר, איזה נס הרע פה, איזה יופי. דליגה בסדרי הטבע, אין לנו להתפלא גם כן, אם יהיה אף לתכלית הנראה בעינינו קטן ודל. כי בעינינו זה קטן ודל. באמת אין דבר כזה קטן ודל. במציאות אין קטן ודל. המציאות איננה מתקדמת אך ורק על פי עינינו. וזה יהיה לנו לעידה שאין לנו כלל כל דבר קטן במציאות. אין דבר כזה דבר קטן. אין דבר כזה דבר לא חשוב. בפרספקטיבה אמונית, הכל חשוב. כי הכל גדול הוא. הנה, לכאורה הראיה דווקא לסגנון שלך, כי הרב כן קורא לזה פה גדול. אין קטן, רק גדול. אני אמרתי, באמת אין גדול ואין קטן, כי אם אין קטן, אין גדול. כל מקום. זה בא לחנך אותנו לגדול. אז זה כן, גם מבחינתנו, שנבין שיש ממד שהוא גדול מאיתנו. כן?
אפשר להבין את זה גם מבחינה זו שכל מקרה קטן מגלם בתוכו את כל הגודל, מצד זה שלדוגמה אם יש הלכה לדוגמה שנקבעת והובאו בחשבון כל הפרטים הנוגעים לדבר, אז הובאו בחשבון כל הפרטים. כי אם משהו לא נוגע לזה, הוא לא הובא בחשבון גם כן, פשוט הוא לא נוגע לזה. אז משהו, אם משהו כן נוגע, הוא גם הובא בחשבון. זאת אומרת שכל הגודל מצטמצם פשוט כרגע בגדור אותה הלכה. רלוונטי
אליה,
זאת אומרת שכל הגודל מתגלם בה
רלוונטי,
ככה שכל הגודל מופיע בתוך
משהו קטן. טוב, שתי הערות. עושה לי רושם שאתה אומר דברים מעניינים, אבל א', אנחנו עכשיו לא מדברים על הלכה, אנחנו מדברים על מקרה, על מקרה שאירע. ואם אתה רוצה להגיד את מה שאמרת הבאת כדוגמה, כמו שאנחנו יודעים את ההגות הזאת שאתה מזכיר לנו פה, שיש ומתומצתת בכל הלכה, איך אנחנו אומרים, בכל מצווה, כאילו קיימתי בכל תרי"ג מצוות התלויות בה, כל הלכה, סך הכל, היא יונקת מכל ההגות של כל ההלכות כולם, כל התורה כולה, היא מתמצתת, מתרכזת בנקודה הקטנה הזאת של ההלכה. זה משל, אותו דבר גם כן, כל התרחשות פיזית בעולם, על אף שזו התרחשות נקודתית, מרוכזת בה, מתומצתת בה, תמצית ההוויה כולה עם כל חוקיה, כל מערכותיה, כל פרטיה, וכל מרוכז בנקודה אחת. רעיון נפלא, רק הרב לא כתב אותו פה. עכשיו אנחנו תמיד מרכזים מאמצים להבין מה כתוב פה. במקום אחר הרב אומר מה שאתה אומר.
אמרתי, זה רק כאורך, אמרתי, זה כאורך לדקה שבאמת אין את זה בנרוניתן. אם הפינים קודם מתקדמת, זה בגלל זה.
בסדר, עדיין אני אומר גם רעיונות יפים, ואנחנו מתרכזים בהבנת מה הרב אומר בראש ובראשונה. פה הרב אומר מה שאתה אומר במקומות אחרים, בסדר, לא נורא מה שאמרת, זה לא חטא מה שאמרת, בסדר. אז זה אין לנו נדע שאין לנו כלל כל דבר קטן במציאות, כי הכל גדול הוא, הכל יצא מיד אדון עולם שמעשיו גדולים עד אין חקר. ונס נכון הוא לעשות אפילו במערכת הבנייה של גוף האדם, גם לטובת יונק שדיים אחד לחלקלאו. ואל תגיד שזה זניח, שזה צריך לשנות את כל ההוויה כולה. ויש בטח על זה צפייה מראש מקדם מאז, שזה הזמן, וזה המקום, וזה האיש, ראוי להיפגש במעמד יוצא מכלל הסדר של הטבע המונהג באופן כזה, גדולים מעשה השם ומשים לכל חפצים. מבינים מושג, הרב מסיים פה, כשנבין את מושג הנס הטבע. מושג הנס זה לא מאורע רנדומלי. הוא לפתע קרה פתאום נס. אין לפתע. כי תנאי הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. והניסים כולם, כמו קריאת ים סוף, זה כבר נעוץ בחוק ההוויה מראש מקדם נסוחה. וכמו שנקבע מראש מקדם תנאי תנאי עם קדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, כל טיפה וטיפה היא צריכה, היה לה את מקומה שם בקריאת ים סוף, תנאי תנאי עם מעשה בראשית גם שבזמן הנתון, באיש נתון, במאורע נתון, אז יקרה לו הנס הזה, ואומנם הוא יוצא מן הכלל, אבל הוא בכלל הגדול שהוא מעל הכלל הנורמטיבי שלנו. גדולים מעשה השם, דרושים לכל חפציהם. טוב.